טוב, שלום לכם מוריי ורבותיי. קודם כל אני שמח ללמד במסגרת הזאת. יוצא לי הרבה ללמד במסגרת הישיבה. שמי שוקי רייס, אני שייך לקומה מלמטה, ראש החוג לתנ"ך במכללה, חיית הרצוג. והשיעור שאני אלמד אתכם הוא לא בדיוק שיעור, הוא איזושהי מצגת שעשיתי אותה במסגרת, צריך לתת קרדיט. עבדתי בעיר דוד כיועץ לענייני תוכן, והמצגת הזאת נבנתה כאיזשהו לימוד רקע לתנ"ך. כלומר, כשלומדים תנ"ך אז עוסקים הרבה מאוד בהיבטים היסטוריים, נתקלים בהיסטוריה תנ"ך, בוודאי בספר מלכים יש בו הרבה מאוד התייחסויות שנוגעות לאירועים היסטוריים שהתרחשו במציאות, עם דמויות, בארצות, במקומות, עם התרחשויות היסטוריות כאלה ואחרות. כמובן שכשאנחנו לומדים תנ"ך, אז בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להישאר ברמה של הבנת הרקע ההיסטורית ומה בדיוק התרחש ומי הרג את מי ומי ניצח את מי, אלא הכל מהווה איזושהי תשתית עובדתית שעליה בנויים המסרים הערכיים, הרוחניים, הנבואיים, או כפי שמנוסחים קצת בדרך אחרת, ההיסטוריוסופים, כלומר, פילוסופיה שעומדת מאחורי ההיסטוריה. זה המחיר קצת של שיעור אחד בודד כזה, שאתה בא ונוחת וצריך להעביר משהו. היום בעיקר מה שתראו זה בעיקר היסטוריה וריאליה ורקע. אין לי פה את ההזדמנות להעביר פה שיעור תנ"ך ככה נרחב, רק בהזדמנות אחרת. אז אני כבר אומר שזה, אני לא מלמד אתכם עכשיו את מסע סנחריב בנקודת מבט מקראית על כל המשמעויות של זה, אלא בעיקר מבקש להכניס אתכם קצת לתוך הרקע ההיסטורי בכל מיני אמצעים שעומדים לרשותנו היום. אז ככה זו הקדמה כללית על מה שאני לא אעשה ועל מה שאני אשתדל לעשות, וגם מגבלות הזמן שאביעד הכניס אותי לתוכם הן לא פשוטות, כי אם היה לי שעה וחצי אז היינו יכולים פה באמת להתפרע, ואני קצת מוגבל כי אני מבין שבשש וחצי יש לכם כבר את הרב שרלו, אז אני קצת... בוטל?
ברגע האחרון.
אז לדבר באריכות? נראה, אתם יודעים, אני רואה לפי העיניים שלכם. אם אני אראה שהעיניים... כן. יותר ברור? שמה? לכבות האור? טוב, אז באמת אם יש לנו יותר זמן, אז אנחנו נהיה יותר מנוחים. נראה איך ש... טוב, לפני, כשעשיתי את ה... אני אספר לך קצת דברי רקע, עכשיו יש לי גם זמן לספר סיפורים. כשעשיתי את זה, אז הייתה לי מחשבה, אני חושב גם הוראה בעיניי, כי אני בתפקיד שלי כאן במכללה, אני ראש חוג לתנ"ך, ותפקידי להכשיר מורים לתנ"ך, ואני חושב מהם הדרכים שאני חושב שצריך להכשיר מורים לתנ"ך. אז אני חושב שמורים צריכים לדעת הרבה מאוד. צריכים לדעת תנ"ך כמובן, וצריכים לדעת היסטוריה של תקופת המקרא, צריכים לדעת פרשנות, וגם צריכים לדעת להשתמש בכלים, ובכלים עדכניים, קודם כל בגלל שהם יושבים מול תלמידים עדכניים, אבל גם בגלל שהכלים העדכניים מאפשרים לעשות דברים שאין לך יכולת לעשות בכלים של פעם. כמו למשל, לראות את צלומי אוויר כאלה מופלאים, ולראות מפות לוויין, ועוד מעט אנחנו נראה גם נרד ברזולוציות יותר נמוכות לתוך נינווה, העיר נינווה ואשור, אלו אמצעים שבאמת לא היו בידינו בעבר, ואני חושב שצריך לעשות בהם שימוש. אז אני גם מדגים את הכלים הללו כאן. אבל בואו עכשיו ניכנס קצת לענייני תוכן. זו מפת המזרח הקדום. אנחנו רואים פה את הארצות הקדומות של המעצמות הקדומות שהיו באלף השני ובאלף השלישי לפני מניינם. המעצמות אכד, שומר ואשור במצרים, שהם עוד במובנים מסוימים טרום מקרא, כלומר הם עדיין לפני ההתרחשויות שאנחנו מכירים אותם ודאי בספר מלכים. האזור כולו נקרא אזור הסער הפורה, אני מניח שאתם מכירים את האזור. עכשיו אולי קצת אפשר לראות את הרציונל שלו, הוא פורה כי חלק המערבי שלו נמצא סמוך לים התיכון ובחלק הדרומי באזור הנילוס וים סוף, ובחלק המזרחי בין שני הנערות, מכונה מסופוטמיה, מסופוטמיה בלטינית זה בין הנערות או נעריים, כן, נער הפרת ונער החידקל, ואלו האזורים שבגלל הפריון שיש שם והריבוי המים, אלו המקומות שבהם יכלו להתפתח מעצמות. ואכן, כל המעצמות של העת הקדומה התפתחו במקומות הללו. בתקופת התנ״ך היו אלה המדינות הללו, אשור, בבל ופרס, שהיו מהמעצמות הצפוניות, וכמובן מצרים, המעצמה הדרומית, כאשר במובנים מסוימים, באזור של ארץ כנען, אזור של ארץ ישראל, לא יכולה להתפתח באמת מעצמה, בגלל, אמנם, יחסית, זה אזור שיש בו מים, קרבה למים, אבל הואיל ואין נהרות גדולים, כמו נהר פרת וחידקל במסופוטמיה והנילוס בדרום, אלא נהרים, נהרות בסדר גודל של הירדן, או אפילו פחות מזה, מעצמה של ממש לא התפתחה מעולם, ככל הנראה, בארץ כנען, מה שכן התפתח בפרט, סביב הפרת והחידקל. מדוע צריך נהר כדי לפתח מעצמה? קודם כל, מים כל הזמן, השקיות, יכולת השקיה, יכולת כלכלית, וחקלאות שמאפשרת, אבל גם, לא רק זה, אלא גם תעבורה, יכולת להעביר סחורות ממקום למקום. אנחנו כולנו יודעים שמדובר על נהרות של מאות קילומטרים שמאפשרים תנועה והעברת סחורות ממקום למקום, דבר שבארץ כנען פחות היה אפשרי. אז אני מניח שבראשכם עולה השאלה, ומה עם שלמה? אז נכן, בימי שלמה באמת היה איזשהו חלון, אולי דיברתם על זה כשעסקתם בחלק הראשון של ספר מלכים, היה איזשהו חלון חד פעמי, יש ויכוח דרך אגב בין היסטוריונים, עד כמה ימי שלמה היו מעצמה, ודאי שלמה היה לו כוח רב, יש ויכוח דרך אגב בין היסטוריונים גם בתוך מדינת ישראל, האסכולה התל אביבית, האסכולה הירושלמית, אני לא יודע אם עסקתם קצת בהיבטים האלה, בשיעורים שלכם? מעט. לא נעסוק בזה עכשיו, אני עוצר את עצמי כדי לא להתפרע. ובכל אופן, ימי שלמה היה אפשרות להתפתחות בגלל נפילתן של המעצמות, גם במסופוטמיה וגם במצרים. כלומר, אלו ימים שגם במסופוטמיה, בארם, באשור ובבבל לא הייתה מעצמה, וגם במצרים זו הייתה דעיכת מעצמות. היה פה חלון הזדמנויות שאפשר את ההתפתחות ואת המעצמה, או המיני מעצמה, של שלמה המלך. אבל מעבר לכך, תמיד יושבי הארץ הזאת היו בין המעצמות. זה נכון לבית ראשון, זה נכון גם לבית שני, לא מזמן היינו בחנוכה. כולכם יודעים שארץ קנה, ארץ יהודה, ארץ החשמונאים, הייתה בין הסלבקים, אלה שגרו בצפון, באזור סוריה ובאזור טורקיה, ובין בית תלמי, תלמיים שישבו במצרים. היא תמיד בין לבין, והיא גם באיזשהו מקום, זה פוטנציאל, כי היא מעניינת, היא נמצאת על הדרך, אבל זה גם סכנה מכיוון שהמעצמות דרסו אותה לא פעם בגלל היותה יושבת על הדרך שבין הצפון והדרום. אלו דברי רקע כלליים. באזור שלנו צמחו מדינות קטנות. ישראל ויהודה אחרי פילוג הממלכה, אמון, מואב ואדום, וגם ארם במובן מסוים היא לא מעצמה, היא מדינה קטנה יחסית, ואלו היו מדינות שהיו ביניהם התכתשויות ומאבקים, וזה לא קשור לשיעור שלי, זה אולי שיעור גם בהזדמנות אחרת. איפה זה היום? ואני חושב שזו נקודה חשובה, ושוב, אם אני מדבר מדי פעם הוראה, אני לא יודע כמה מכם מורים או חושבים על הוראה, אבל אני מנסה גם להכניס את ההבנה המוחשית היום, הרי שהמדינות, המעצמות הללו נמצאות, אלה הן גבולות המדינות המודרניות שצמחו במזרח התיכון, חלקן באופן מעניין קשורות בגלל הגבולות הגיאוגרפיים שלהם, בהיסטוריה של מדינות הקדומות הללו. למשל, ידוע הקשר שבין עיראק לבבל. עיראק רואה את עצמה כממשיכתה של בבל, ובמובן מסוים סוריה, שנמצאת היום בהתכתשות אינסופית, אבל רואה את עצמה כממשיכה של אשור. השמות סוריה ככל הנראה קשורה לחוקרים רבים, לאסיריה, לאשור, ולכן הקשר שבין המדינות העכשוויות, כמובן יהודה וישראל, זה ברור, לבין המדינות כפי שהם היו בעבר, פרס וכן הלאה, הוא כמובן גם נושא מעניין שיש מה לדבר עליו. אני רוצה עכשיו להגיד כמה מילים, מכיוון שאנחנו עוסקים עם הססן חריב, אני רוצה לדבר משהו על המלכים האשוריים. אנחנו ממש יכולים לדעת כל מלך אשור, מתי מלך במדויק. יש לנו יכולת להגיד שנה מדויקת. מה הסיבה לכך? על רגל אחת. הכרוניקות האשוריות, כלומר האשורים, הנציחו את תולדות מסעותיהם ואת מלכותם על גבי כתובות, שאנחנו גם נראה חלקם, נראה חלק מהם עוד מעט, והם התייחסו לתופעות אסטרונומיות, כגון ליקויי חמה שהיו בתקופתם, וליקויי החמה אלו מאפשרים לדעת היום, באמצעות מדע אסטרונומיה, להציג שנים מדויקות של כל מלך. כלומר, ברגע שאתה, הרי איך אפשר לדעת שמלך מלך בין 782 של המסר הרביעי עד 773? אז כמובן שבכתובות שלו זה לא כתוב כך, אלא כתוב שהוא מלך כך וכך שנים. איך יש לך יכולת לתת תאריך מדויק, אובייקטיבי, מוחלט? בגלל שהם ציינו אירועים אסטרונומיים שאנחנו היום יכולים לחשב אותם ולזהות אותם, והכרוניקות האשוריות מהוות נקודות ארכימדיות לכל התפיסה הארכיאולוגית וההיסטורית של התקופה של בית ראשון. אתם רואים שחלק מהמלכים מופיעים בצבע אדום וחלק מהם בצבע שחור. מי שרוצה להעלות בדעתו מה משותף למלכים הצבועים אדום? נכון? המלכים המופיעים בתנך צבועים בצבע אדום. כלומר, מלכי אשור היו קיימים הרבה לפני הופעתם בתנך. למעלה מ-100 שנים אשור קיימת, ויש בה מלכים שפועלים ונלחמים וכו'. וגם, וזה להפתעה יותר גדולה, קיימים גם די הרבה אחרי שהם מפסיקים להיות מופיעים. הסרחידון בקושי נזכר, יש לו אזכור אחד בכל התנך. עכשיו, מה מוביל, מהו הרעיון, או מהי הסיבה שבעטייה מלכים מופיעים, ומדוע מלכים אינם מופיעים? והתשובה שאני רוצה להציע פה היא שהתנך הוא לא ספר היסטוריה עולמית. כן? הוא לא בבחינת רואים עולם. הוא מתאר את ההתרחשויות ההיסטוריות שמופיעות בתוך החלון, בתוך המרחב ההיסטורי שהתנך עוסק בו, של ארץ ישראל כאן ועכשיו. וכל אחד מהמלכים האלו הוא הופיע והשפיע על התרחשות שקרובה לזירה שהתנך עוסק בה. תגלת פילסר הוא המלך שהחריב את ארם בשנת 734 לפני מניינם. שלמנסר החמישי הוא החריב את שומרון כידוע, וסרגון השני החריב את אשדוד, זה מופיע גם בזכור מופיע בישעיהו פרק כ', וסנחריב כמובן כמעט איים להחריב את יהודה וכן הלאה. כלומר, המלכים האלו הותירו טביעות אצבע ממשיות בזירה המזרח תיכונית, ואתם רואים שבכיוון מאוד מאוד ברור מדובר באימפריה דורסנית, או כפי שזה מופיע בתנך כנהר שוטף, עוד מעט נראה את זה, נהר ששוטף את האזור כולו ובעצם מחריב מדינה אחרי מדינה, ארם, שומרון, אשדוד וכמעט גם יהודה, וזה כבר מעביר אותנו לנושא שלנו עכשיו. החץ הזה בעצם מה להגיד, אשור לפני כן ואשור אחר כך, אבל ישנו חלון שבו התנך מפרט, וכשזה רלוונטי אז מזכירים אותם בשמם ומתארים אירועים היסטוריים נקודתיים, אבל אנחנו לא אמורים לצפות לדעת את כל ההיסטוריה העולמית דרך הפריזמה, דרך המשקפיים של התיאור שמופיע בתנך. מי שרוצה להעיר או לשאול, אתם כמובן מוזמנים. ישעיהו פרק ח' פסוק ד', כי בטרם ידע הנער קרוא אבי ואימי יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. האירועים ההיסטוריים האלו שהזכרתי, חורבן ארם 734-732, חורבן ישראל, או מה שאנחנו קוראים גלות עשרת השבטים ב-722, מתוארים, ובפסוק הזה מאוחדים יחד תחת המסע הזה, המסע האשורי. מלך אשור ייקח את המדינות האלו ויחריב אותן, ואכן שתי המדינות הללו מושמדות ומוגלות, תושביהם מוגלים לכיוון מסופוטמיה. אנחנו מכירים את דרך ההגליה האשורית. מה עשו האשורים? העבירו ממלכה אחת לכאן, ממלכה אחרת לכאן, ובעצם בדרך הזאת ניתקו את האנשים מן השורשים שלהם, מן האדמה שלהם, מנעו מהם את היכולת למרוד מצד אחד, מצד שני אפשרו להם קיום, אנשים יכולים לחיות, אנשים יש להם פרנסה, אבל מנותקים לחלוטין מן השורשים שלהם. בכך האשורים מאפשרים קיום של המעצמה הגדולה עם מעט מרידות ועם כלכלה שיכולה להמשיך ולהתפתח. דרך אגב, האשורים היו יחידאים בדבר הזה, כי הבבלים למשל, כשהם מחריבים את יהודה, אז הם משאירים אדמה חרוכה, הם לא מביאים אוכלוסייה אחרת במקומה, ולדבר הזה ישנה משמעות אקוטית לקיום שלנו, כי, ועל זה אני אדבר ככה ממש לקראת סוף הדברים שלנו. סנחריב, בו אנחנו מתמקדים, 705-681, אלו השנים שבהם סנחריב שלט, ועיר הבירה של סנחריב היא נדווה, ואני רוצה ברשותכם, ואת זה אני בטוח שלא עשיתם, לצלול לנדווה, כל אחד יכול לעשות את זה באמצעות התוכנה של גוגל, גוגל ארת, שמאפשרת באמת לעשות, לרדת בתצלומי אוויר למדינות שאנחנו לא יכולים לבקר בהן בוויזה, בינתיים. אתם רואים פה את נהר החידקל ואת הגשרים שעליו, זוהי העיר מוסול, או מוצול, העיר השנייה בגודלה בעיראק, מיושבת בעיקר על ידי הקורדים. היא בשוליים של עיראק, מדובר בעיר מאוד מאוד גדולה, והיא ברובה ממערב לחידקל, ונינווה שלנו נמצאת בתוך התחום הזה, שאתם רואים שיש לו שני חלקים קרחים, החלק הצפוני והחלק הדרומי, ואזור מיושב, שאני אומר, תסביר אולי גם למה הוא מיושב. בכל אופן, כל האזור כולו נחשב נינווה, הוא לא נקרא כך היום נינווה, אין היום עיר נינווה, זה תל ארכיאולוגי, והוא כולו שייך למוסול ולפעתיה. עכשיו, מדובר בשטח ענק, ועל רקע זה אנחנו בהחלט יכולים להבין את דברי יונה. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים, מדובר על 12 קילומטרים ההיקף של העיר. העיר, דרך אגב, התל הזה מוקף חומה ברובו, חומה משוחזרת שבנה אותה סדאם חוסיין, וגם השערים, השער הזה שאתם רואים, הוא שער ששוחזר על ידי סדאם חוסיין, הארכיאולוגיה גילתה את הרבדים התחתונים של השערים הללו. האזור הזה הוא אזור מיושב, ולמה הוא מיושב? ולמה הוא לא נחפר? כאן להבדיל או בדומה, זה קצת כמו בירושלים. כלומר, האזור המקודש, אזור שהוא בעל איזושהי משמעות של קדושה, הוא אזור שהוא מעולם לא נחפר, והוא גם אזור שיושב בצפיפות. בתוך האזור הזה, אתם רואים, אני יורד קצת יותר למטה, יש לנו את המסגד הזה, מסגד הנביא יונה. אני חושב שזה מרתק, לא יודע אם אתם יודעים, שיש בתוך נינווה מסגד בשם הנביא יונה. מאיפה נולד מסגד עם שם כזה? כמובן, אך ורק מתוך ספר יונה. עכשיו, יונה הוא לא דמות ששלטה בנינווה, או דמות שפעלה שם לאורך זמן. כל מה שיונה עשה, זה ביקר שם במשך כמה ימים, ניסה להשיב את אנשי נינווה, כנראה הצליח להשיב אותם בתשובה, וזה מספיק בשביל להשאיר שם מסגד. כלומר, יש פה איזשהו משהו שמלמד על המורשת המקראית, על גיאוגרפיה ועל מציאות יישובית בארצות שהן גם רחוקות לנו. ספר הזה, מסעות בנימין מתודלה, ספר שנכתב על ידי בנימין מתודלה, בנימין מתודלה היה נוסע יהודי שחי בתקופת הראשונים, במאה ה-12 לספירה, והוא הסתובב בכל העולם היהודי, החל כמובן בארץ ישראל, אבל גם באסיה הקטנה ובמסופוטמיה, והגיע לבבל ולפרס, הגיע למצרים, ובכל מקום ומקום הוא תיעד את מה שהוא ראה, גם מבחינה פיזית וגם את האוכלוסייה. ודרך אגב, הספר כולו נמצא על האינטרנט, אפשר לקרוא אותו פול טקסט. ובואו נראה את התיאור שלו כשהוא מגיע לאזור שאנחנו מדברים עליו, אזור נינווה. ומשם בית ימים, כך הוא מתאר את המסע שלו, לאל מוצל, הוא אשור הגדולה, ושם כמו 7,000 יהודים, ובראשם רבי זכאי הנשיא מזרע דוד המלך, ורבי יוסף וכולי, 7,000 יהודים יש במאה ה-12 במוצל. היא עיר גדולה מאוד, אני קצת מדלג, והיא יושבת על נהר חידקל, ובינה ובין נינווה הגשר לבד, הגשרים שאנחנו רואים היום, לפחות חלקם היו קיימים גם במאה ה-12, והיא חרבה. מאוד חשוב, דרך אגב, לבנימין לתודלה לציין את חורבנה, נדבר על זה לקראת סוף השיעור. אבל יש שם כפרים וכרכים רבים, ומנינווה מהלך פרסה עד עיר ארבל. ארבל זה העיר שכל מי שמשפחתו ארבל או ארבלי מוצאו כנראה מן העיר הזאת. והעיר מנווה על שפת החידקל, ובמדינת אשור כנסת עובדיה, וכנסת יונה ונמיתי, וכנסת נחום האל קושי. כלומר, בתי כנסיות רבים לשבעת אלפים יהודים האלו, ושמותיהם של בתי הכנסת הם כשמות נביאי תריעשר, או לפחות חלק מהם. בוודאי אלה שהתייחסו לנינווה, התייחסו לנינווה, השאירו שם של בית כנסת, ואני משער שאולי בתי כנסיות האלו אחרי חורבנם הפכו להיות, לפחות חלקם, למסגדים, על רקע המורשת הזאת של נביאי תריעשר שניבאו או ביקרו בנינווה. אני רוצה, טוב, זה אחד השערים שרואים, אחד השערים הצפוניים של העיר נינווה, ראינו אותו גם מקודם, אבל אני רוצה להתמקד באזור המסומן הזה. האזור הזה נקרא תל קווינג'יק, כך קוראים למקום הזה, ובו נתגלה ארמון סנחריב, כשסנחריב כינה אותו הארמון שאין דומה לו. עכשיו צריך להבין, נינווה לא הוקמה על ידי סנחריב, היא הייתה קיימת 1,000 שנה ויותר לפני סנחריב. אבל בשונה מהמלכים שקדמו לסנחריב, שהשתמשו בכמה ערי בירה, בנמרוד ובאשור וגם בנינווה, סנחריב ייחד את נינווה לעיר בירתו. הוא בנה אותה, הוא שיפר אותה ושיפץ אותה, הוא ראה בה, גולת הכותרת שלו, הוא זיהה את עצמו עם נינווה באיזשהו מקום, נינווה וסנחריב חד הם, הפכו להיות אחד. הוא בנה ארמון שאין דומה לו, איזשהו צייר שהשתמש בממצאים שנתגלו, שחזר איך הייתה נראית העיר, כמובן שזה לא אחד לאחד. הנה אתם רואים פה את נהר החידקל לשתי גדותיו, זו האגדה של מוסול של היום. ופה אנחנו רואים את החומה של נינווה ואת הארמון, הארמון של סנחריב וארמונות נוספים, סירות ששתות להנאתם על הנהר, מדובר בנהר רחב, רחב מאוד. מה? זה נקרא פאתי מוסול, כמו עיר גדולה, זה שוליים שלה, עיקר העיר ממערב, מערב לחידקל. הדימוי הזה של הנהר הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני חושב שהוא גם בתודעה של האשורים הוא כך, ותשימו לב, גם בדברי הנביאים. כותב הנביא ישעיה, לכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו, וחלף ביהודה שטף, ועבר הצוואר יגיע, והיה מוטות כנפיו ולרוחב ארצך עמנואל. יש פה איזשהו תיאור של הערצה שעוד אני אדבר עליו בהמשך. הוא שוטף כל דבר שהוא רואה, מגיע עד הצוואר. מה פשר הדימוי הזה? אני חושב שזה דימוי שהוא נוגע למסע סנחריב. כלומר, הנהר ששוטף עד הצוואר, זו התחושה, הראש נשאר בחוץ. והראש היא כמובן ירושלים, אבל התחושה היא ממש של מישהו שהולך לטבוע, כמעט טובע, והראש נשאר בחוץ. כך כותב הנביא ישעיהו, עוד לפני מסע סנחריב, שהוא לא מדבר גם מי הוא המלך אשור הזה, הוא מדבר על נהר, על מלך אשור, על איזשהו משהו אנונימי כזה, שיבוא וישטוף את הכל, ועד צוואר יגיע. הכוונה היא למסע סנחריב, שאנחנו יודעים עליו מכמה וכמה עדויות, כפי שאני אראה עוד מעט. השנה היא שנת 701 לפני מניינם. ובספר מלכים שלמדתם כתוב כך, וב-14 שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל הרי יהודה בצורות והתפסם, וישלח חזקיה מלך יהודה עם מלך אשור לחישה, למור חטאתי שוב מעלי, ועוד אני אחזור אל הפסוקים הללו. אחד התלים או אחד המקומות המרכזיים שמהם לומדים על מסע סנחריב זה תל לחיש, שנמצא לא רחוק מאיתנו, צריך יותר נכון לסמן, סמן ככה, בסדר? דרום הערב לנו. תל נחפר כבר משנות ה-30 של המאה הקודמת, נחפר בהרבה עונות חפירה, מדובר בתל מאוד מאוד מרשים, אתם רואים אותו כאן, ובניגוד ובשונה מהרבה מאוד ערים מקראיות, כמעט ניתן לשחזור מלא, כפי שאתם רואים בציור התחתון הזה. מדוע? איך אפשר לשחזר את העיר לחיש ואת מה שקרה בה? זה גם החפירות הארכיאולוגיות שאתם רואים פה, כן? שתי חומות שנתגלו ומבנה של שער, אבל משהו נוסף ייחודי ביותר שאותו אנחנו, כן, אני, 1,000 קילומטר יש בין לכיש לבין נינווה. ובתוך העיר נינווה, בתוך התל שהכרתי לכם מקודם, נתגלה הדבר הזה. זה הארמון של סנחריב. אתם רואים פה את לבני הבוץ של, של הקירות של המבנה, מחופות באבן שיש, אבן בת קוראים לה. ועל האבנים הללו אתם רואים תבליטים, ציורים. עכשיו צריך לטוס למקום אחר, לבריטיש מוזיאום, כי בתוך הבריטיש מוזיאום יש שם חדר שלם שכולו מוקדש לכיבוש לכיש, תבליט לכיש. יכול להיות שאתם מכירים את זה, יש לזה, יש העתק של זה במוזיאון ישראל מגבס. 19 מטרים מתוך 27 מטרים שנתגלו במקור, שכולם ככל הנראה מתארים את המסע של סנחריב ואת הכיבוש של העיר לכיש. תחשבו על זה שסנחריב שכבש את כל האזור כולו מקדיש כל כך הרבה לתיאור של כיבוש לכיש. זו שאלה מעניינת, מה הסיבה לכך? אני אציע השערה מעניינת בהמשך. אתם רואים פה את התבליט, ויש פה, מאיפה אנחנו בעצם יודעים שזה סיפור של לכיש? יש שם ציור של מלחמה, יכול היה להיות בכל מקום אחר במזרח שבו סנחריב ביקר. אז אתם רואים פה כתובת שכתובה בכתב יתדות, ותרגומה לעברית הוא כזה: סנחריב מלך תבל, מלך אשור, יושב על כיסא ידות, אם אנחנו רואים אותו יושב, זה תיאור בעצם של מה שמצויר פה, ושלל לכיש עובר לפניו. אנחנו רואים פה את החיילים האשוריים שמביאים את השלל של לכיש, כלומר סנחריב יושב שם על כיסא ומקבל את השלל של לכיש. התבליט הזה, יש בו ממש תיאור מפורט מאוד של הצבא האשורי ושל המערכה על העיר לכיש. אולי מתוך הפרשים הזה נוכל קצת ללמוד על מה שרואים כאן. סליחה. אנחנו רואים כאן את הסוללה, שדרך אגב נתגלתה בחפירות. סוללה שעליה נוסע אל המצור. אתם רואים פה את העגלה ואת הכידון או המוט שמבקע את העיר. מה זה הדבר הזה? אתם רואים? מה זה נראה לכם? מה? לא, לא, זה לא מגדל. הנה המגדל. זה המגדל השמירה על העיר. אתם רואים עליו חיילים ישראלים שיורים חיצים ודרך אגב משליחים לפידים מהחומה על החיילים האשוריים. והדבר הזה הוא משפך של מים שנועד לחבות, תראו איזה רמה של רזולוציה, לחבות את השריפה שמדי פעם התלקחה על המוט הזה. הנה תראו את זה במקור. זה העיל, והנה המוט, והנה המים. פה רואים את המים יותר טוב, אני חושב. אתם רואים טוב? כן. המצקת הזאת והמים שנשפחים, וגם פה צייר בא לעזרתנו, צייר את העיל הזה והציעו תלת ממדי, והנה אתם רואים את המצקת ששופכת את המים והאש שאוחזת במות. אתם יכולים לראות את הסיר שהצייר הוסיף, שמתוכו נלקחו המים, כלומר יש פה איזשהו השלמה מדעתו. קשתים, חיילים קשתים אשוריים, ומאחוריהם אתם רואים פה את הקשתים שעורכים מקדימה, ומאחוריהם את הקלעים, כלומר יש פה חייל, יש פה צבא מאוד מאוד מתוקתק, מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד מאורגן, ולא הייתי מביא לכם את זה אלמלא אנחנו מוצאים לצד הציורים הללו תיאורים מוחשיים ביותר של אותו צבא בנבואתו של הנביא ישעיהו. ישעיהו פרקי פסוקים כ"ו כ"ט: מנסה נס לגויים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא, אין עייף ואין כושל בו, לא ינום ולא ישן ולא נפתח אזור חלצה ולא ניתק שרוך נעליו, אשר חיציו שנונים וכל קשתותיו דרוכות, פרסות סוסיו קצר נחשבו וגלגיליו כסופה, שיגע לו כלבי, אישן ככפירים, ואינו ויוכל וכן הלאה וכן הלאה. התיאור הוא באמת של צבא מאוד גדול, מאוד עוצמתי, עם כלי נשק מפותחים. מאוד מאוד מורגן. עכשיו נשאל אתכם שאלה ככה בתנך. מה מביא את ישעיהו הנביא פתאום להיות סופר, במרכאות, שמתאר בפומפוזיות כזאת את הצבא האשורי, בהרצה כזאת? איזה עניין יש לנביא ישעיהו לתאר מה שסביר להניח שאכן היה? כלומר, אנחנו אכן יודעים, גם מגודל החורבן וגם מן התיאורים האשורים שכמובן מאוד מאוד מעלילים את עצמם, אבל מדוע ישעיהו נוטל חלק במשחק הזה במרכאות של תיאור כל כך מעריך ומעריץ את הצבא האשורי? אתה אומר? אוקיי, אתה אומר שזה בא להביע את גודל הנס, ובהחלט זה יכול להיות, אבל זה לא גודל הנס, צריך לה... כן. אז אני חושב שזה גם להפחיד, אבל זה חלק מתמונה רחבה יותר, שעניינה התפיסה הנבואית של גם הנביא ישעיהו בתוכה, שאנחנו רואים פה את יד השם. כלומר, הצבא האשורי, מסע סנחריב, הוא חלק מגמול אלוקי להתנהלות, ולצערי הרב בשיעור כזה אני לא אוכל לדבר על כל ההיבטים הנבואיים והמוכניים שקשורים למסע סנחריב, צריך להגיש לזה כמה שיעורים, אבל ודאי שיש פה עניין של תוכחה ופורענות, זו נבואת פורענות. ונסע נס לגויים מרחוק, זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מביא את הגויים, והאשורים הם חלק מהכלי האלוקי בעניין הזה, אז כמובן שהאשורים לא רואים את זה ככה, והוא לא כן ידמה בלבבו, ישעיהו יוד, והוא מתפאר, התפאר הגרזן על החוצב בו וכן הלאה, אבל מנקודת המבט הנבואית, האשורים במסע סנחריב הוא חלק מתוכנית אלוקית, ולכן הנביא מתאר את זה בצורה כל כך קשה. במקרה הזה זה לא בא לתאר את הנס, כי זה נגמר במילים ואין מציל, כלומר זו נבואת פורענות, של תיאור של פורענות מאוד מאוד קשה, שמתארת את הצבא האשורי עם כל הכוח והעוצמה שלו. פה אנחנו רואים תמונה של האכזריות של האשורים, שלוקחים את השבועים על גבי מוטות ואת הגופות שהם גוררים אותם, יש אפילו אומרים פושטים את עורם, כלומר הייתה אכזריות מאוד מאוד גדולה לאשורים בהתנהלותם מול אויביהם. והנה אם תרצו, החיילים היהודיים הראשונים שאנחנו מכירים, העבריים הראשונים, הזקנים הקצרים, הם התיאורים של החיילים, חיילי לכיש, שנלקחים בשבי על ידי חייל אשורי, שמזהים אותו עם הכובע המחודד והזקן הגדול, המרובע, תיאורים של הצבא האשורי והתנהלותו. השילוב שבין הארכיאולוגיה שהתחילה עם חפירותיו של סטארסקי, כך קראו לה החופר שהתחיל לחפור בשנות ה-30 את לכיש, ואחר כך אוסישקין 10 שנים מאוחר יותר, כמה עונות חפירה, כן, והתבליט ביחד, יצרו פה איזשהו מין תמונה מאוד ברורה של מראה העיר לכיש, עד כדי היכולת לצייר את החומות, את המגדלים, וכמובן את הסצנה, את הצבא. אתם רואים פה את האל המצור ואת המגדל ואת החיילים השבועיים הישראלים שיוצאים מתוכו, ממש סצנה חיה של התרחשות. ואני עובר ברשותכם, כי אני רוצה באמת להציג תמונה רחבה, למסע עצמו. מאיפה אני יודע על התרחשות של המסע? זה כמובן מופיע בספר מלכים, אבל בספר מלכים אין תיאור מפורט. תיאור מפורט יותר אנחנו מוצאים בכתובת הזאת שמכונה מנסרת סנחריב. מנסרה זה כלי שיש לו, זה גוף שיש לו 8 צלעות. מדובר פה במנסרה מיתית, שעליה בכתב יתדות סנחריב מתאר את המסע שלו, כמובן לא רק בארץ ישראל אלא באזור כולו, המסע של 701. וכך הוא כותב. המפה הזאת משחזרת, דרך אגב, את התוואי המסע שלו בכל המקומות שבהם הוא כבש וביקר. לולי מלך צידון נמלט אל המרחקים, צדקה מלך אשקלון שלא נכנע לפניי, הגליתי אותו אל ארץ אשור. בהמשך מסעי, יפו, בני ברק, עזור, ערב של צדקה, מלך אשקלון שלט בכל אזור, אתם רואים פה את כל אזור המרכז, איך שסנחריב כנער שוטף עובר מקום אחרי מקום, ולקחתי את שלליו. מלכי מצרים נערכו נגדי באלתקה. כבשתי אותם ולקחתי את שללם. קרבתי אל עקרון, הרגתי את המושלים. כלומר, אנחנו רואים פה תופעה של עיר אחרי עיר, מלך אחרי מלך, נכנעים לפניו, וכמובן חזקיהו היהודי הוא הבא בתור, ואנחנו מיד נגיע אליו. אני מניח שאתם מכירים את המשך הסיפור, אני רק רוצה להכניס את זה בתוך הקונטקסט ההיסטורי שלו. ישעיהו פרק א', אנחנו קוראים את זה בשבת חזון, שבת לפני תשעה באב, ודווקא בשבת לפני תשעה באב שמדברת על החורבן הבבלי, שהיה מתי? חורבן בית ראשון 586, כן? חורבן בבל, 150 שנה אחרי מסע סנחריב, אנחנו קוראים דווקא את ישעיהו א', שזה עניין מעניין כשלעצמו. יש פה תיאור של חורבן קשה מאוד. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש. אדמתיכם לנגדיכם זרים אוכלים אותה ושממה כמהפכת זרים, ונותרה בציון כסוכה וחרם, כמנונה ומקשה, כעיר נצורה. לולי אשר צבקות אותי למוסרים, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. זו התחושה שמתוארת בישעיהו א', חורבן מוחלט בכל מקום שסנחריב מגיע אליו. מי לחיש עובר סנחריב, או יותר נכון רב שקה, מן הסתם למדתם על נאומו של רב שקה, בא לירושלים, מנסה, ואני לא אחזור על הפסוקים שקראתם, שלמדתם אותם, הנאום שלו, אל דבר איתנו יהודי, דבר איתנו וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שקרה סביב ירושלים הוא כבר יותר מורכב, ופה אני רוצה ברשותכם להקדיש לזה טיפה זמן. ספר מלכים ב', וישלח חזקיהו מלך יהודה אל מלך אשור לכיש לאמור, חטאתי שוב מעלי את אשר תיתן עלי לשר, ויעשה מלך אשור על חזקיהו מלך יהודה 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב. דרך אגב, אני לא יודע אם למדתם את זה עם המקורות המקבילים, כי איפה זה מופיע עוד בסיפור הזה? אותו סיפור במדויק, כמובן גם בישעיהו וגם בדברי הימים, כן? אתם למדתם מלכים ב', מי"ח עד כ' למסע סנחריב, אותו סיפור כמעט במדויק מופיע בישעיהו ל"ו עד פרק ל"ט, ובדברי הימים ב' פרקים ל"ב עד ל"ד. מאוד מעניין להשוות את התיאורים האלו, כמובן שנכנסים לזה בעיון, אני מניח שלא עשיתם את זה בשלב הזה. בכל אופן, הכניעה של חזקיהו לסנחריב מתוארת רק בספר מלכים. בישעיהו לא כתוב שחזקיהו נכנע, וגם לא בדברי הימים. והשאלה היא למה? כלומר, קודם כל, מה פשר הכניעה הזאת? ואם הוא נכנע, אז למה רב שקה אחרי זה בא ורוצה להחריב? כלומר, הניסיון הזה להחריב את ירושלים, איפה היא עומדת מול הכניעה? יש לזה תיאוריות שלמות ופרשנות רחבה מאוד, שאני מניח שתוכלו לקרוא עליה ולהרחיב עליה, כולל גם בדעת מקרא. רק אומר על רגל אחת, שכנראה שבמסע הזה היה יותר מאשר שלב אחד, הוא היה מסע עם כמה שלבים, עם חלקים יותר מורכבים, ואפשר לראות את זה גם מן התנ"ך, אני כגון מן המקורות שכרגע ציינתי, אבל אני לא ארחיב על כך את הדיבור, כי אני כאמור רוצה לתת לכם איזושהי תמונה קצת יותר רחבה. שימו לב לאותו תיאור שמופיע במסרת סנחריב, והוא חזקיהו שלח את שגרירו בעקבותיי לנינווה, עיר אדנותי, 30 כיכר זהב, בדיוק כמו שכתוב בספר מלכים, 30 כיכר זהב, 800 כיכר כסף, פה כבר יש יותר, הוא מדבר על 800 כיכר כסף בספר מלכים, 300 כיכר כסף, שלח אליי וכולי וכולי וכולי. כלומר, אנחנו רואים פה תיאורים מקבילים, חלקם אחד לאחד, חלקם פחות, וכמובן שהיסטוריונים ופרשנים עסוקים בהשוואות הללו. וכאן מגיע סיפור הנס, שהיהו יוד, אנחנו קוראים את הדברים הללו בהפטרת יום העצמאות. עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו, ארבע ציון, גבעת ירושלים, וזה גם דרך אגב מעלה איזושהי שאלה. כי כל התיאור הזה שמופיע בישעיהו יוד, מתאר את מסע הסנחריב שמגיע באזור בנימין, בא על היד, מגרון, נכמס, זה מסע שהוא מצפון לדרום. בעוד שמספר מיכה ומהתיאורים שנוסר אצל חריב, אנחנו יודעים שההופעה של סנחריב הייתה בעיקר משפלת יהודה, הוא הגיע מאזור החוף, מגיע בשפלת יהודה, לחיש נמצאת באזור השפלה, וממנה הוא מגיע לירושלים. גם כאן יש לנו לכאורה שני תיאורים שמציגים קצת תמונה אחרת, והיא שוב מעלה את הדיון, שכאמור כל אחד אם ירצה יעיין בכך ביתר עיון, על האפשרות שהיה פה יותר משלב אחד ויותר מזרוע צבאית אחת שהגיעה לירושלים מכיוונים שונים. אני לא יודע כמה אתם מכירים את ירושלים, שאני למדתי בישיבת הר עציון, נושא של היכרות עם ירושלים, גם עם הרב יצחק לוי, היה מאוד מאוד משמעותי, אז אני ככה אסתכל על הדברים קצת מלמעלה, מי שמכיר יותר זה יהיה לו קל, ומי שפחות זה יהיה איזושהי סקירה. אתם יודעים, אני אתחיל אולי מן הקטע הזה מתוך מיצג של עיר דוד, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מרשים. קודם כל אציג את המבנה של העיר. מבנה הר הבית היום, עיר דוד על רצועה צרה, ואנחנו יודעים היום בוודאות שירושלים בימי חזקיהו התרחבה, ככל הנראה בימי חזקיהו, אל עבר הגבעה המערבית, וכמעט למעלה היא הכפילה את עצמה מהגבולות שהיו לה לפני חזקיהו. החומה הזאת נתגלתה בחלקה, החומה הזאת, חומת חזקיהו, נתגלתה בכמה פינות ככל הנראה. כולם מכירים, אני מניח, את החומה הרחבה שנמצאת ברובע היהודי, שהיא חלק מן ההתארגנות של חזקיהו לקראת המרד האשורי. אחת ההשערות שניתנות למה צריך כל כך להגדיל את העיר קשורה ככל הנראה לחורבן שומרון, כלומר גלות עשרת השבטים וחורבן שומרון הביאה ככל הנראה לפליטים רבים, כך חושבים חוקרים, שהם מילאו את ירושלים, ולכן היה צריך להרחיב אותה ולהגדיל, ואם להגדיל אז גם להגדיל את אפשרויות שתיית המים ומקורות המים, וזה כאמור קשור ככל הנראה גם לנקבה מפורסמת, נקבת השילוח, שאני רק אזכיר אותה בקצרה. מבנה של העיר, אני אראה לכם סרטון ממש קצר מתוך המיצג של עיר דוד, תשלים לנו קצת את התמונה. עכשיו נראה.
כ-15 שנים אחרי נפילת ישראל, השלווה היחסית בירושלים מופרת. חזקיהו מלך יהודה מחליט גם הוא למרוד באשורים, כשהאיום מתקרב לירושלים.
זה יפה, כי מפה באמת ככה אפשר לראות את ירושלים ממעוף הציפור. זו עיר דוד, זה הר הזיתים, כאשר זה אזור הר הבית, אזור המקדש, ופה השלוחה הצרה של עיר דוד, ההשערה שלהם פה שיש פה חומה, לא בטוח שהייתה חומה פנימית, והגבעה המערבית הזאת, זו הגבעה שבה חזקיהו מרחיב.
במסגרת הכנותיו למלחמה.
עמק הזה, עמק טרופיון, הגל, שהוא בין שתי הגבעות.
מקיף חזקיהו בחומה רחבה את השכונות שבגבעה המערבית. את מי מעיין הגיחון הוא מתכנן להזרים דרך נקבה נסתרת בסלע, מברכת הגירה גדולה, שתבטיח את מקורות המים של העיר מפני האויב. לאמור, למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים?
טוב, כמובן שאפשר להרחיב פה ולהתעמק פה ובלימודי ירושלים, במיוחד בשנים האחרונות, מה הצורך שמילה נקבת חזקיהו, יש שם עמות קדומות, ואיך זה מול מפעלי המים הקדומים יותר שיש שם, פיר וורן, מי שנכנס לעניינים האלו, יש לזה גם חומר רב לקריאה במחקרי ירושלים בעשור האחרון וקצת יותר מזה. טוב, זה הנושא של נקבת השילוח, שאני לא צריך להרחיב על זה עכשיו. נושא מוכר, התעמקות בו, כל אחד יעשה בזמנו החופשי. אולי רק אני אביא, אם כבר הבאתי את דברי בן סירא, חזקיהו, בן סירא הוא סופר יהודי מתקופת בית שני, שכתב ספר עם הלל ושבח לדמויות, דמויות מן המקרא, זה נקרא שבח אבות עולם. ובואו בפרק מלכת הוא כותב כך, חזקיהו חיזק חומות הקריה וחלקל אותה במים, בקע בצור תעלה ויבא מימה ועירה. עכשיו, זה איזושהי פרשנות כבר של מה שמופיע בתנ"ך, כי בתנ"ך כתוב, אתם רואים כאן, טוב, זה לא הפסוקים האלה, כן, ראוי חזקיהו סתם את מוצא ממי הגיחון, וישרם למטה מערב על עיר דוד. לא כתוב שהוא עושה נקבר. נכון? מה שכתוב זה שהוא מוביל מים לתוך העיר. ואת הפרשנות הזאת של בן סירה מבית שני, היא כנראה המקור הראשון שבו אנחנו רואים שחזקיהו בתוך הסלע חוצב נקבע, בן סירה חי בירושלים, הכיר מן הסתם גם את הנקבע הזאת, אולי אפילו שתה ממימיה, והוא בעצם נותן את האינטרפטציה, את הפרשנות הראשונה לנקבע הזאת, אבל שוב הדברים אני ככה אדבר עליהם בקצרה. לא ניכנס פה עכשיו לשאלות של איך עצרו את הנקבע, דברים שמן הסתם בסיורים בירושלים נכנסים אליהם, אבל אני לא יכול שלא להתייחס לשאלה עקרונית יותר ומהותית, שהיא לא רק היסטורית וריאלית, אלא גם רוחנית, מוסרית. אני לא יודע אם אתם מכירים את התיאוריה המופלאה של נחמן אביגד. נחמן אביגד, פרופסור נחמן אביגד, חפר את ירושלים אחרי מלחמת ששת, אחרי מלחמת ששת הימים, זה לא קרה מיד, זה קרה כעשור אחרי המלחמה, והדרך השיטה הייתה, תראה פה את התמונה, שכל הרוב היהודי כולו, כל בתיו נהרסו, אני חושב שזה המקום היחידי בארץ, שנחפר באופן כזה, שהבתים כולם נהרסו, ונחפר בצורה יסודית, כל דבר שהיה צריך שימור מוגדר, כוסה באפר, אחר כך נבנה הרובע היהודי, כל השכונת הרובע היהודי, ובהתאם לרצון לשמר את החפירות, ואז פתחו, כן, זו חידה נחמדה שכל מי שמטייל בירושלים שואל את עצמו, איך זה שבדיוק בין הבתים יוצאת חומה, חומה רחבה וכל מיני דברים שכאלה. כמובן שהתהליך היה הפוך, קודם כל חשפו, ואחר כך בנו את הרובע לפי זה. דבר מעניין מאוד הוא מצא נחמן אביגד. בצידי החומה, הוא ראה בתים שהחומה חותכת אותם, בתים קדומים יותר, שנהרסו ככל הנראה כתוצאה מבניית החומה. והיכולת של נחמן אביגד לחבר את זה לנבואה שמופיעה בספר ישעיהו, פרק כ"ב, שבה יש כנראה נימה ביקורתית מסוימת על חזקיהו, ובה כתוב כך, ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו ותקבצו את מי הבריכה התחתונה, ואת בתי ירושלים ספרתם ותתעצו הבתים לבצר החומה. כלומר, לא טוב עשיתם שהרסתם בתים כדי לבצר את בניין ירושלים. יש פה ככל הנראה ביקורת נבואית של הנביא הקדוש ברוך הוא על חזקיהו, על כך שבשביל ביטחון הוא פגע ברווחה, אם תרצו, בבתים של אנשים. ואם כך, גם עולה השאלה על נקבת השילוח, ואני מניח שאתם מכירים את המשנה במסכת פסחים, שישה דברים עשה חזקיה המלך, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו, קיצץ דתות של היכל וכו', סתם מי גיחון העליון ולא הודו לו. ואתה שואל את עצמך, מניין לוקחים חז"ל את הביקורת הזאת על חזקיהו שלא הודו לו, איפה זה לא עולה בתיאורים הפשוטים של ספר מלכים שלמדתם ובישעיהו בדברי הימים, אבל מהנבואה הזאת בישעיהו כ"ב ניתן לראות נימות מסוימות ביקורתיות, ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו ותקבצו את מי הבריכה התחתונה ולא איבדתם אל עושיה. כלומר, ואני חושב שהשאלה מציגה בפנינו בעצם איזשהו קונפליקט שהוא, אני מניח, קיים תמיד, השאלה של השקעה בביטחון, ברכישת טכנולוגיה, בבנייה, בחומות הפרדה, בביצורים אינסופיים, אל מול אמונה בקדוש ברוך הוא, אל מול השקעה בכל מיני תחומים אחרים שהם לא תחומי ביטחון. המתחים הם עולים לא רק מן הנקודת המבט הדתית, אלא גם קונפליקטים של חברה באשר היא, ואני חושב שהנביא ישעיהו מעמיד את הקונפליקטים האלה, וכמובן שחז"ל ממשיכים בדרכו של הנביא בהקשרים הללו. אני עושה את זה שוב ככה סיכום ביניים, כי אני חושב שאין עוד אירוע היסטורי מתקופת המקרא שיש לו כל כך הרבה עדויות מכל כך הרבה כיוונים, ואני הצגתי אותם ככה באיזושהי סקירה מאוד מהירה בפניכם. אתם רואים פה את החפירות בירושלים, את החומה הרחבה שדיברנו עליה, מקבת השילוח, את כתובת השילוח, כלומר, לא רק שמצאת את המקבע, גם מצאת את הכתובת שמתארת אותה, חפירות העיר לחיש, תבליט לחיש שמופיע בנינווה, העיר נינווה, מנסרת סנחריב, ועוד הדגמה קטנה, אני לא יודע אם שמעתם על המונח, תביעות למלך. זה תביעות על קנקנים, קנקני חרס, שנגלו כדוגמתם עשרות בארץ, בתלים שונים באזור יהודה, עם שמות של ערים מיהודה, והם הם, החוקרים, הארכיאולוגים חושבים שזה חלק מן ההתארגנות המנהלתית של חזקיהו לקראת המרד. כלומר, הוא טבע תביעות שכל יש שם סחורות של אגירה, של מזון והעברת מזון ממקום למקום בהתארגנות הרחבה שחזקיהו הנהיג לקראת מסע סנחריב. ושוב זה מעלה את המתח שבין התארגנות צבאית וכלכלית ומנהלתית מול ההסתמכות על הקדוש ברוך הוא ודבר הנביא, ואלו נושאים מאוד מרכזיים בנבואות ישעיהו ובסיפור ססון חביב. אופס, סליחה. טוב, אני רוצה... פתח לי פה משהו. טוב. אני רוצה להגיע עכשיו לנקודה המשמעותית והמרכזית ביותר, ובא להתקדם לקראת סיום. אפשר להאריך בדברים הרבה, אבל אני לא רוצה להאריך יותר מדי. כולנו יודעים שהסיפור של מסע סנחריב בספר מלכים מתואר שקרה שם נס גדול, בספר מלכים ב' י"ט ל"ד ל"ז, ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויך במחנה אשור 185,000 וישכימו בבוקר והנה כולם בגרים מתים, וישא מלך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינווה ונב יקרו בחרב וימלוך יסר חדום ואור תחתיו. התיאורים של הנס הזה מופיעים גם באופן נבואי, שירי, מרומם, כמו שרואים למשל, אבל זה מופיע בעוד מקומות, בישעיהו כ"ט, היי, היה כחלום חזון לילה, המון כל הגויים הצובעים על אריאל וכל צובע מצודותיו המציקים לה, והיה כאשר החלום הרעב, והנה אוכל והקיץ, וריקה נפשו, וכאשר החלום הצמא והנה שותה, והקיץ והנה עייף, ונפשו שוקקה, כן יהיה המון כל הגויים הצובעים על הר ציון. זה התיאור שמופיע בתנ"ך, בסיפור ובנבואה. במסרת סנחריב, התיאור, כידוע, הוא אחר. כאשר חזקיהו היהודי שלא נכנע לעולי, על 46 ערב הבצורות בתי חומה ועל הערים הקטנות סביבותיהם, סוללות כבושות ואלי מצור והסתערות כרגלים, מנהרות ופרצים ועל גבי סולמות, אותן נחלתי ואותו אסרתי כמו ציפור בכלוב בתוך ירושלים עיר מלכותו, איטלתי על העיר הסגר, ואת היציאה משער עירו עשיתי לו לתואבה. במסרת סנחריב אין שום רמז לכישלון של סנחריב במסע הזה. עכשיו, זה כמובן מעלה בפנינו שאלה שעולה הרבה מאוד במפגש הזה שבין מקורות היסטוריים לבין לימוד תנ"ך, שאלה עקרונית ומהותית שכמובן צריך להתייחס אליה באופן נרחב. אבל באופן הספציפי הזה, על פניו, יש פה תיאור כיסי במקרא מול תיאור ריאלי אחר לגמרי, והשאלה היא איך מפשרים בין שני המקורות הללו. לא ידוע מן המקורות אשוריים על אבדה כל כך גדולה שהאשורים איבדו. אז כמובן שישנם היסטוריונים שמטילים ספק באמינות של המקרא, נקודת המוצא שלהם איננה אמונית, וכשהם רואים דבר כזה, הם אומרים, אוקיי, יש פה איזשהו תיאור אגדי על איזשהו נס שהיה, והם אינם מקבלים, אינם מאמצים את התיאור שבמקרא. ודווקא בנקודה הזאת, חוקר חשוב, איננו איש דתי, לא איש אמוני, מגדולי האשורולוגים, נפטר, פרופסור חיים תדמור, זיכרונו לברכה, עשה, כתב ניתוח, כל מי שרוצה יקרא, נמצא גם בספרייה, ספרייה הפדגוגית, זה נמצא בציון, ציון זה כתב עת היסטורי, נון, ציון נון, ספר היובל של ציון, יש המאמר של חיים תדמור על מסע סנחריב, ובו הוא עושה ניתוח של המנסרה, של תיאור הכתובת, והוא אומר, מסתכל על המודל, מסתכלים על המודל של התיאור של סנחריב, כפי שראינו מקודם, הוא עובר ממקום למקום, ובכל עיר ועיר הוא כובש, לוקח את המלך, מגלה אותו, שם מלך אחר במקומו, ועובר לעיר הבאה, לוקח את כל השלל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ודווקא כשהוא מתאר את ירושלים, התיאור הוא הכי ארוך מכולם, ובו המודל הזה לא נמצא. כן, התיאור שכביכול מתאר את הצלחתו הכבירה, לא עם, לא שהוא מסלק את חזקיהו משלטונו על ירושלים, לא שהוא לוקח את השלל, חוץ מהתיאור הקטן שהראיתי לכם מקודם על הקנייה של חזקיה, אבל הוא לגמרי לא מתאר את הלכידה של העיר ואת ההחלפה של המלך במלך אחר. וחיים תדמור אומר, מתוך מה שאין בתיאור אני יכול ללמד על, בעצם על מה שהתרחש שם. ובעצם הוא מקבל, השורולוג חיים תדמור, את מה שמופיע במקרא, אומר, ברור שמשהו קרה לסנחריב. גם מתוך נקודת המבט האשורית, התיאור פתאום משתנה. וגם הוא אומר, השערה מרתקת. מה מביא את סנחריב לתאר את כיבושה של לכיש בכזה פומפוזיות, בכזו תיאור ציורי נרחב ומפואר, 27 מטרים בארמונו? אומר חיים תדמור, דרך אגב זה מופיע בדעת מקרא, מי שלומד את הדברים ככה בצורה קצת יותר מעמיקה ראה את זה מן הסתם, יש פה איזשהו פיצוי על הכישלון של סנחריב בירושלים. מה שסנחריב לא הצליח לעשות בירושלים, הצליח כנראה בגדול בלכיש, והדרך שלו לחזור ולספר את הסיפור מנקודת מבטו, כמובן העצמית, הגאוותנית, היא לצייר ציור כל כך יפה וגדול על לכיש. כלומר, כיבוש לכיש הוא באיזשהו מקום, מה שמסתתר מאחורה, זה הכישלון על כישלון שהוא נחל בירושלים. אחד מן ההיסטוריונים של בני זמננו עמדו על הניגוד המעניין שבין הפסוק שמופיע בישעיהו למד פסוק ה', כציפורים עפות, כן יגן השם צרקות אל ירושלים, גנום ויציב פסוח והמליט, כן, בניגוד לאותו אסרתי כמו ציפור בכלוב. יש פה איזה שהם דימויים שמשתמשים באותם המדיות, אבל דברים הפוכים, כן. לא, הוא לא מקבל את התיאור של הנס, שזה מעניין, הרי הוא לא איש שמאמין בניסים. אבל הוא אומר, משהו קרה פה. ברור שסנחריב נכשל. ולא הצליח לכבוש את ירושלים, לא יודע מה קרה, אבל זה היה כישלון מוחץ, לא כתוב, התיאור של הכישלון לא מופיע פה כמובן, הוא מתאר את ההצלחה, אותו עשר מכיוון ציפור בכלום, אבל הוא מקבל את הסיפור מבחינה היסטורית, שהיה של כישלון, אבל לא, הוא כמובן לא אומר שהיה שם נס. אבל אם אתם רוצים לראות מה הוא כן אומר, ואני חושב שזה דברים מרתקים, חשוב בעיניי להביא את דבריו של חיים תדמור, נדמה לי שיש בהם גם דברים מרוממים. כך בסוף המאמר בציון נון. בין שהסבירו את נסיגת סנחריב כמעשה נס, ובין שחיפשו לחידה פשר רציונלי כלשהו, ברור היה לקדמונים, כפי שברור לנו, שבעתיו של אירוע זה, שכמעט אין לו אח ורע בתולדות היחסים שבין אשור לבין הממלכות המשועבדות לה, ניצלה יהודה מפני גורל אחותה ממלכת ישראל. ומי יודע מהיו פני ההיסטוריה אילו גלו בני יהודה ונטמעו באשור, כדרך שנטמעו בני עשרת השבטים בדורו של הושיהו, ובעיקר לאחר שתש כוחה של אשור, נשכחו מעשה ההרס שהמית מסע סנחריב, ונשכח המס הכבד שהעלה חזקיהו. בזיכרון ההיסטורי נותר העיקר, מכל ערי הבירה בקרב הממלכות שמרדו באשור, ירושלים לבדה שרדה מחורבן. עד רבה, היא זכתה לראות בירידתה של אשור ומפלתה. לא ייפלא אפוא שבמרוצת הדורות הופך סיפור ישועתה של ירושלים לפרדיגמטי. הוא משמש כשאר סיפורי ישועת הפלא המובהקים בקורות עם ישראל, מקור עידוד בעיתות משבר. אז אתם רואים פה ניסוח מתפתל קצת של חוקר שהוא איננו איש אמוני, הוא לא מאמין בניסים. אבל מצד שני אומר פה, תראו, יש פה תופעה שבבחינה היסטורית אין לה אח ורע. אין אף מדינה, אף עיר בירה שהצליחה לשרוד את הנהר השוטף הזה של סנחריב. אבל הוא אומר פה משהו יותר חשוב, שבעיניי, אם תצאו רק מן ההגד הזה, מן השיעור, אני חושב שיש פה הרבה נקודה למחשבה. הוא אומר, תראו, אני אנסח את זה בצורה כזאת. למה אנחנו בעצם מתייחסים למסע סנחריב כמשהו שהוא בעל משמעות, שמתייחסים אליו בשבח כזה גדול? הרי בסופו של דבר ירושלים חרבה. היה חורבן בית ראשון, כזה היה חורבן בית שני. שאלה כאן קצת על חנוכה, אני חושב. למה הנס המסוים ההוא הוא בעל משמעות לדורות? אומר חיים תדמור דבר עצום. משהו עשו עם כל מדינה ומדינה שהם כבשו אותה. הם לקחו את תושביה, לקחו אותה למקום אחר, והביאו במקומה תושבים אחרים. ראו מה קרה לעשרת השבטים. לא חזרו, עד היום. הגליה הדו-צדדית שעשו האשורים לכל הערים שהם החריבו, כמו שקוראים לזה חז"ל, סנחריב בלבל את האומות, הביאה לנפילה מוחלטת של כל המדינות הללו, מבלי יכולת להשתקם. והעובדה שסנחריב לא הצליח לעשות את זה לירושלים, בעצם קבעה את גורלנו עד ימינו אנו, כי הבבלים, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, לא עשו כך אחר כך. כשהם הגיעו לירושלים והחריבו אותה, החריבו את העיר, 50 שנה אחר כך, שיבת ציון, חוזרים לחזרה לירושלים, בונים את המקדש ובית שני. אילו סנחריב היה מצליח לעשות לחזקיהו מה שהוא עשה לשומרון, או קודמו, עשה לשומרון, הרי שבמקום ירושלים הייתה קמה מדינה אחרת, וספק רב אם הייתה מתאפשרת שיבת ציון ובעצם כל בית שני וכל מה שקורה בעקבותיו. כלומר, יש פה היסטוריון חילוני, שבעצם מזהה במסע סנחריב, מסע, כלומר, בכישלון או בנס, בישועה, בהצלה, נקודת מפתח להבנת קיומו של עם ישראל עד ימינו אנו, ואני חושב שבאמת הדברים האלו הם מופלאים. אני אעצור בנקודה הזאת. יש לי המשך לדברים ואפשרות עוד להרחיב בדברים, אבל אני חושב שנעצור בנקודה הזאת, ומי שירצה עוד יוכל גם לשאול אותי אחר כך שאלות ולמצוא אותי פה למטה ולקרוא על הדברים עוד הרבה. תודה רבה לכם.
קראתי במקום מסוים שכתבו, נראה לי זה היה היסטוריון רומי או יווני שהיה מכת
עכברים. כן. יש מסורת של הרודוטוס על...
תודה רבה.